כן, הנושא זה איך לטפל בסתירות, בפרדוקסים, איך לנטרל דיכוטומיות. עכשיו, זה יכול להתפרס כמובן להמון נושאים שכל אחד מהם בעצמו הוא נושא. אנחנו נפגוש כמה דוגמאות, אז אני לא יודע כמה להפליג עם הנושא הזה, אפשר לדבר עליו לא מעט חודשים. נראה איך זה מתפתח. אולי אני אתחיל עם איזה קטע, מה שנקרא קואן. קואן, זה בזן, זה יש סיפורים קצרים שנקראים קואנים. מה?
אני לא יודע.
כך קוראים לזה שם, קואנים, זה כאילו סיפורים כאלה שמעוררים למחשבה, סיפורונים שמעוררים למחשבה. אז סיפור אחד כזה מופיע בספר גדל אשר בח של אופשטטר, ולפני מאות שנים היה מורה זן בשם ג'ושו שהאריך ימים והגיע לגיל 119. יום אחד כאשר ג'ושו ונזיר אחד עמדו יחד במנזר, עבר בקרבת מקום עיקר. הנזיר שאל את ג'ושו, העיקר זה יש טבע בודה או לא? ג'ושו השיב לו, מו. הוא מנסה להסביר שמה בעצם אופשטטר, שמו פירושו לא כן ולא לא. זאת אומרת, יש איזושהי תשובה שהיא שלישית, שהיא לא, לא, אל תיכנע לדיכוטומיות של או שיש לו טבע בודה או שלא. יש גם אופציה שלישית. אז זה ככה הקדמה טובה לעניין, כי גם אני הרבה פעמים מרגיש, למרות שהלוגיקה חביבה עליי מאוד, וסטיות מלוגיקה אני רודף עד חורמה בדרך כלל, אבל הרבה פעמים התחושה שאנשים עושים את הלוגיקה לא נכון. והרבה פעמים האמירות האלה, כאילו שיש רק שתי אפשרויות, כי הלוגיקה אוסרת חריגה, או כן או לא, חוקה שלישי הנמנע, מה שנקרא, הם יישום לא נכון של הלוגיקה. ולכן הלוגיקה יכולה הרבה פעמים להטעות. שפעם, כבר, יותר מפעם אחת כבר הזכרתי שהרבה מאוד ויכוחים שאני שומע שמתנהלים, וזה טוען בכו וזה טוען בכו, אני מהר מאוד מוצא את עצמי לא מסכים עם שני הצדדים. ואז אני שואל את עצמי, איך אפשר לא להסכים עם שני הצדדים? תמיד מציגים בפנינו תמודיחות, או שאתה חושב כך, ואם לא, אז כך, מה עוד יכול להיות? חוק השלישי הנמנע. וכשהבנתי שזה קורה הרבה פעמים, אז ניסיתי ככה לבדוק לעצמי באמת איך זה עומד בכללי הלוגיקה. זאת אומרת, איך יוצאים מדיכוטומיות, איך מנסחים אפשרות שלישית כשמוצגות בפניך רק שתיים שלכאורה מכסות את כל מרחב האפשרויות. ואיכשהו התפתחו אצלי כמה דפוסים, הצלחתי לאתר כמה דפוסים שאפשר להשתמש בהם, זה דפוסי אב כאלה, שאפשר להשתמש בהם בהרבה מאוד בעיות ולנסות לראות שיש אפשרות שלישית. זאת אומרת שהדיכוטומיה לא מכסה את כל האפשרויות. אני רוצה קצת קודם כל לדבר על המושג סתירה ועל החריגה ועל חוק השלישי הנמנע וכולי, ואז להיכנס קצת לטכניקות האלה, לארגז הכלים הזה. יש בדרך כלל, כשמציגים בפנינו סתירה בין שני דברים, אז הסתירה הזאת לכאורה מוצגת בתור X או לא X. זה שתי אפשרויות. עכשיו, מעבר ל-X או לא X, אין אפשרות שלישית. גם X וגם לא X זאת סתירה. זה לא אומר שום דבר. לא X ולא לא X, זה סותר את חוק הסתירה. לא X ולא לא X סותר את חוק השלישי הנמנע. זאת אומרת, אין אפשרות שלישית. לכן זה נקרא חוק השלישי הנמנע. זאת אומרת, האפשרות השלישית היא נמנעת. זאת אומרת, יש או X או לא X. אין עוד משהו. אז לכן, לכאורה נראה ש... אתה חייב למקם את עצמך או בצד אחד או בצד שני. וכשאתה חש ככה לא מזדהה עם כל אחד משני הצדדים, אתה בעצם במצוקה לוגית. איך זה יכול להיות? מה, אתה חורג מחוק השלישי הנמנע או מחוק הסתירה? קודם כל יש נקודה שעליה גם אמרתי בכמה, שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על הפכים, מי שפעם, טוב עוד רגע אני, בדרך כלל כשמדברים על הפכים, יש ביניהם משהו משותף. שני דברים שאין ביניהם משהו משותף, הם אף פעם לא הפכים אחד של השני. שעון זה לא הפך מציפור, הוא סתם שני דברים שונים. בשביל להיות הפך, צריך להיות לכם משהו משותף, ובתוך זה אתם איכשהו מחולקים, או כן או לא. אוקיי, נגיד, אתה יכול להיות, למה, בעל חיים, שהוא ציפור או לא ציפור, אבל שניכם בעלי חיים, אבל ציפור ושולחן לא נתפס כשני הפכים. שולחן הוא לא ציפור, אבל בסדר, אבל זה לא, בדרך כלל זה לא מה שנתפס כשני הפכים. זאת אומרת שתמיד כשאנחנו מדברים על שני הפכים, אז יש משהו משותף שקושר ביניהם, וזה מה שהתחלתי קודם להגיד, שסיפרתי פעם יש לי איזה חבר טוב שאיתו ככה תמיד הייתי אוהב לחשוב על כל מיני בעיות פילוסופיות מעניינות, ופעם אחת שאלתי אותו, האם יש משהו שאין לו הפך? אז חשבתי על זה לא מעט זמן ולא מצאתי משהו שאין לו הפך. אז הוא אומר, מה זאת אומרת, לענן אין הפך, לשולחן אין הפך, לא יודע מה, המון דברים אין להם הפך.
לא, זה עצמים.
נכון?
זה עצמים, אין הפך.
בדיוק. זאת אומרת, התובנה בסופו של דבר הייתה ש...
כל החומר ביקום שאיננו העצם הזה.
מה?
כל החומר ביקום.
כן, לא, יש שלילה לוגית, אבל לא הפך. זאת אומרת, שלילה לוגית זה לא אותו דבר כמו הפך. להיות לא זה, זה לא להיות זה לא. זאת אומרת, ההפך ממנו, ההפך זה משהו פוזיטיבי. דיברנו פעם על שני סוגי היפוך, גם על זה אני חושב שדיברנו פעם. יש היפוך מנגד והיפוך מעיין. זה כבר חלוקה אריסטוטלית. יש, נגיד, במונחים מספריים, נגיד בשפה של מספרים, אז אפס אפשר לראות אותו כהפך מאחד, וגם את מינוס אחד אפשר לראות כהפך מאחד. מה ההבדל בין שני ההיפוכים האלה? האפס זה הפך מעיין, באלף. אתה מעיין את האחד, אתה נשאר עם אפס. מינוס אחד, מה? כן, בדיוק. שמעתי קודם שזה שלילה שהיא לא בהכרח הפך. ומינוס אחד זה הפך. הפך פוזיטיבי. זאת אומרת, זה לא רק לא אחד, אלא זה משהו פוזיטיבי שיש לו תכונה הפוכה. זה בעצם ההפך המנגד. רק הבוקר למדנו לגבי ביטול ברוב, יש תשובת עונג יום טוב בסימן ד', שהוא מדבר שם על השאלה, האם המיעוט שמתבטל ברוב מקבל את שמו של הרוב או רק מאבד את שמו שלו. זה ממש אותו דבר. זאת אומרת, אם נגיד הוא אומר שיש חוטי ציצית שנתבו לשמה, ויש חוט נתבו לשמה, צריך לטוות את החוט לשם מצוות ציצית. לא יודע אם לשם מצוות ציצית או לשם ציצית, יש מקום לדון קצת, אבל לא משנה, צריך לשמה. יש חוט אחד שלא נתבה לשמה. עכשיו הוא התערבב בין החוטים האחרים. יש ביטול ברוב. אם ביטול ברוב, אז זה אומר שלכאורה אפשר להשתמש בכולם. אומר שלא, דבר כזה לא מתבטל ברוב. למה? התפיסה הזאת כאילו שהרוב משנה את מהותו של המיעוט והופך אותו להיות כמוהו, כן, משתלט עליו, היא לא נכונה. הרוב מאבד מהמיעוט את שמו. המיעוט מאבד את שמו. אז עכשיו החוט הזה לא נכון לומר עליו שהוא לא נתבה לשמה. אבל זה עוד לא אומר שהוא נתבה לשמה. זאת אומרת, הוא לא הופך למשהו שהוא פוזיטיבית כמו הרוב. הוא רק מאבד את השם של משהו שלא נתבה לשמה. אוקיי? יש איזשהו מצב ביניים.
הנה יש לעוד השלישית.
כן, אז בשביל זה אני מביא את זה, נדבר על זה עוד.
זה הנפקמין הזה, אם תערבב את זה עם שבע שלא לשמה עכשיו, אם זה יוצא שעכשיו זה נקרא שזה בטל ברוב או לא?
זה כן. הביטול ההפוך יהיה. למען, אם אנחנו מבטלים היתר באיסור, גם זאת שאלה, אם היתר באיסור מתבטל, זה מחלוקת. אבל נגיד שהיתר באיסור מתבטל גם, אז יש לך שבעה חוטים שלא נתבו לשמה, ואחד כן. אז האחד שנתבה לשמה מאבד את שמו. עכשיו, לא נכון להגיד שהוא נתבה לשמה. זה מספיק בשביל לפסול אותו. לא צריך שהוא יתווה שלא לשמה. מספיק שהוא לא נתבה לשמה.
שבע לשמה ואחד לא לשמה. יקבלו ברוב איתם עוד שבע לא לשמה. עד
שמצב
שבטוח יש שמונה לא לשמה עכשיו
ושבע כן. עכשיו אם יש כמה בתים,
מה? איזה רוב? מתי יש שבע לשמה?
כן.
ועוד אחד לא לשמה.
אוקיי, אז הוא יתבטל.
אתה אומר כולם שמונה
בלשמה? נכון, הוא יתבטל.
התערבבו בהם עוד שבע לא לשמע.
אחד אחד נגיד, לא כל השבעה ביחד, אבל לא משנה בעצם,
זה שמונה.
מה?
גם
השבעה.
כל השבעה ביחד.
כל השבעה ביחד. שמונה.
לא, לא בדיוק, כי זה בדיוק
הנקודה,
כי החוט, לא, זה כי החוט ההוא לא הפך להיות טבוי לשמר, זה מה שאמר עונג יום טוב. אז אין שמונה חוטים שנטבו לשמר, יש שבעה חוטים שנטבו לשמר ואחד ניטרלי. עכשיו באים עוד שבעה, לכן אמרתי שלא השבעה אלא אחד אחד. באים עוד שבעה שלא נטבו לשמר, יש שבעה מול שבעה. אז זה לא מתבטל. אם אתה תתפוס שהחוט השמיני הופך להיות בעצמו טבוי לשמר, וכך תופסים כמה אחרונים, זה מחלוקת. יש כאלה שתופסים שזה באמת הופך להיות תפוי, אז זה יבטל את האחרים. יש עניין של כמה בתים, שאם אחד אחד הם נופלים, אז הם כולם יתבטלו. אז הם כן יתבטלו. אבל אם כל השבעה ביחד, אז...
אין סוף שלא לשמע, יתבטלו בתוך שמה,
יתבטלו בתוך
שמה, יתבטלו אחד אחד.
נכון. כמו במקווה.
מה? הבעיה הזאת מסתדרת עם התפיסה, עם הפסיקה שחתיכה נעשית מבית. ככה זה נקרא, שאם אני כאילו מערבב בשר בחלב, אז זה יכול...
אז זה בעצמו הופך להיות בשר בחלב, זאת אומרת, מקבל את השם, אוקיי? הוויכוח נוגע אליך, תיכן נסת נבלה, כן, לחנן. אוקיי. מה? לכאורה כן, אבל יש דין חנן, כתוב בגמרא. אז השאלה איך הוא מסביר את דין חנן, זה סיפור אחר. לא רוצה להיכנס את זה עכשיו, אני גם לא נמצא בסוגיה. בכל אופן, אז זה בעצם ההבדל. זאת אומרת, או שאתה אומר שהוא מאבד את שמו, אז זה ניגוד מאיין. הוא לא הופך להיות ההפך, אלא הוא רק מאבד את שמו, הוא הופך מאחד לאפס.
זה לא הפך.
מה?
זה לא הפך.
כן, אז אמרתי, זה מה שאמרתי קודם, זאת שלילה. זאת שלילה, זה לא הפך. אוקיי? ההפך מאפס במובן הזה יכול להיות או אחד או מינוס אחד, אתה לא חוזר לאחד.
או מספר אחר.
כן, לא משנה, כן. לא, נגיד שיש רק שלושה בעולם בינארי, או טרנארי בעצם, אחד מינוס אחד ואפס. אז זה שני סוגי הניגוד, זה סתם הערה מעניינת, אתם יודעים ש... זה נמצא אצל אריסטו, בגבעת המורה גם, שלמה מימון מדבר על זה קצת. יש נגיד, יש יחס היפוך בין אור לחושך, ותמיד השאלה היא כן אם האור זה היעדר חושך או החושך זה היעדר אור. היום בתפיסה הפיזיקלית די ברור שהחושך הוא היעדר אור, אבל הפילוסופים תהו על העניין הזה. וגם לגבי קור וחום וכדומה, תמיד לגבי הפכים האלה יש תהייה מי מהם זה הדבר האמיתי ומי מהם הוא רק היעדר. עכשיו כשחושבים על זה בשפה המתמטית הזאת שהצגתי קודם, אז רואים שזה פשוט תלוי על איזה שני הפכים מדברים. אם אנחנו מדברים על אור וחושך, אז די ברור שההיפוך שם הוא היפוך מעיין, לא מנגד. למה? כי אם מוסיפים את אור לחושך מקבלים אור, אין קיזוז ביניהם. זה לא אחד ומינוס אחד שמקזזים אחד את השני, זה אחד פלוס אפס, זאת אומרת אור פלוס חושך, כן, אין פנס שהוא מקור חושך. יש פנס שהוא מקור אור ואפשר לעצור אותו ואז נוצר חושך. אין...
יש אבל רמקולי שקט.
מה?
יש אבל רמקולי שקט, על כך שמשדרים בפאזה הפוכה.
שמאפסת, כן, שהם התהפכו תורסת.
אור בחושך, אם יש רמקולי שקט. אם יש לייסטים, אז זה יהיה בכל אופן אור מופחת.
לא הבנתי.
הערבוב של אור וחושך, אור כן. ולא אור.
זה לא ערבוב של אור וחושך, זה לעצור את האור. זה לא אותו דבר. זה לעצור את האור. לא, זה בדיוק אני אומר, אין מקורות חושך.
רגע, למה זה לא ש... כזה רמקול שיום מייצר שקט, אז למה שבא ישר לעשות?
הרמקול לא מייצר שקט.
הוא מעיין את הקול.
כן, הוא מייצר קול שהתדירות שלו כזאת, שהיא מאפסת את התדירות השנייה. יש קולות שמאפסים אחד את השני בהתאפקות או עשר.
הוא משדר קול ההפך.
אז בעצם, אז זה אור וחושך. לעומת זאת, קור וחום, כשאתם רוצים אמבטיה פושרת, אתם שמים מים חמים ומים קרים. נכון? הם מקזזים אחד את השני. אז ברור שקור וחום, ועוד פעם, קור וחום זה כמובן תחושות שלנו, זה לא טמפרטורה. זה הכל ביחס אלינו. אבל הקור והחום, מה ש... לא משנה כרגע, ההגדרה הסובייקטיבית שלהם, הם מתערבבים באופן שהוא מקחד את השני. זאת אומרת שהיחס ביניהם זה היפוך מנגד ולא היפוך מעיין.
למה? זה לא קור וחום, זה עצם קר ועצם חם.
כן, בסדר. אז הקור שלו והחום שלו מתערבבים ביחד, ונוצר עצם שהוא פושר. הדרך לערבב את הקור ואת החום זה כמובן דרך עצמים שנושאים את הקור ואת החום. אני לא יודע איך מערבבים קור וחום במנותק מעצמים. אבל עדיין, מה שמתערבב פה זה לא העצמים, אלא הקור והחום, גם הקור והחום, לא רק העצמים. אז זה דוגמה להיפוך מנגד. בכל אופן, אבל לענייננו, כשאני מדבר באמת על היפוך מנגד עכשיו, לא על היפוך מעיין. כן, אז בהיפוך מנגד חייב להיות מה שמשותף. האחד והמינוס אחד, שניהם נמצאים על ציר המספרים. שניהם בעוצמה אחד, רק הסימן הוא הפוך. אז הנה הרמז הראשון. מה עם שניים? או אפס. גם אפס. הנה, יש אופציה שלישית. זאת אומרת, או אחד או מינוס אחד. אתם מבינים שברגע שאני חורג מהדבר המשותף לשני ההפכים, הרי שני ההפכים מוגדרים בתוך איזשהו מסגרת שהיא משותפת לשניהם. אם אני אצליח לחרוג מחוץ למסגרת, יכולות להיפתח לי אפשרויות נוספות. זה דרך להוציא, להגדיר אפשרויות נוספות, לצאת מהדיכוטומיה. אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על דיכוטומיה, הכלי הראשון שאותו שווה לבדוק, אם אנחנו רוצים, מחפשים דרך לחלץ ממנה, זה לחפש מה משותף לשני הצדדים ההפוכים שם, ולנסות לחרוג ממנו. עכשיו, אני אתן אולי כמה דוגמאות.
איזה סליחה? באחד ומינוס אחד באפס. אז המעיין שלך זה השלילה של זה?
עוד פעם?
מה זה מעיין? זה שלילה של זה?
כן, שלילה לוגית זה עיון בעצם, זה לא יתמוך.
בסדר, אז דווקא השלילה זה או זה או השלילה שלו. זה לא או האחד או המינוס אחד, אלא זה או אחד האפס. או האחד או לא אחד.
השלילה הלוגית זה מעביר אותי מאחד לאפס.
למה?
ניגוד מעביר אותי מאחד למינוס אחד.
אבל...
לא, לא אחד, אני מכוון זה אפס.
זה יכול למינוס אחד.
כן, נכון, משהו שהוא לא אחד.
זהו.
אני מסמן את זה בתור אפס.
לא, על הציר, אתה לא עומד ממינוס, עומדת באמצע של הציר.
כוונה, אני מעיין את האחד, אני לא הופך אותו למשהו אחר. שלילה לוגית מדויקת, כמובן, זה כל מה שלא אחד, זה לא בפה אפס. בעולם שבו יש רק אחד ואפס, אין ניגוד, יש רק שלילה. נסח את זה כך. בסדר? אין ניגוד. הניגוד של אחד הוא מינוס אחד. אם בעולם בינארי שיש רק אחד או אפס, יש בו שלילה, אבל אין בו ניגוד. זאת אומרת, זה... אוקיי, אולי זה ניסוח יותר מדויק. בכל אופן...
בגלל זה אני יכול לדבר על לא אחד, גם לא בתוך תחום המספרים.
כן, ברור. ענן הוא גם כן לא אחד במובן הזה. זה בדיוק מה שאני אומר. השלילה לא מניחה משהו משותף בין הדבר הנשלל לבין התוצאה של השלילה. הניגוד כן. את אחד ומינוס אחד, יש ביניהם משהו משותף, שניהם בערך מוחלט אחד, שניהם מספרים, רק הסימן שלהם הפוך. אז יש להם הרבה מין המשותף, ובתוך הסוג המשותף הזה, יש שני מינים. והמינים האלה יש להם תכונות הפוכות, אוקיי? אבל כשאני מדבר על שלילה, לא על ניגוד, לא בהכרח יש משהו משותף בין הדבר הנשלל לבין התוצר של השלילה. השלילה של אחד, זה לא אחד. סימנתי, אמרתי שזה אפס, אבל כל משהו לא אחד. זאת שלילה. אולי זה קצת קשור גם למה שבפרדוקס השקרן, כשהניסוח הפופולרי של פרדוקס השקרן זה שתושב קרטים אומר, כן, זה מברית החדשה, זה המקור. תושב קרטים אומר שכל תושבי קרטים שקרנים. אז בדרך כלל רואים את זה כפרדוקס, אבל זה לא פרדוקס, בגלל שהשלילה של כל תושבי קרטים שקרנים היא לא כל תושבי קרטים לא שקרנים, או כל תושבי קרטים דוברי אמת, אלא שישנו אחד לפחות שהוא לא שקרן. זאת השלילה.
זה הוא בעצמו.
זה יכול להיות, לא, זה לא הוא בעצמו.
לא,
הוא עצמו דבר אמת, אלא מישהו אחר. הוא השקרן, אבל זה מספיק בשביל שגם המשפט הזה יהיה שקרי. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו עושים שלילה שגויה, אנחנו בעצם עושים ניגוד, לא שלילה. זאת אומרת, הניגוד של כל תושבי קרטים שקרנים זה כל תושבי קרטים דוברי אמת. השלילה של כל תושבי קרטים שקרנים זה כל מצב אחר. למשל, שלפחות אחד לא שקרן, או שניים, או שלושה, או כולם. מה? שקיים לפחות אחד שהוא לא שקרן, כן, שלא כולם שקרנים. אני אביא אולי דוגמה אחת, שגם דיברנו על הרבה דברים פה בכל מיני הקשרים, אז לכן אני בסך הכל עכשיו מחבר אותם. הדוגמה למשל לגבי תרומת איברים. כתבתי על זה פעם בתחומים, ותרומת איברים בעצם, איך הוויכוח מתנהל? הוויכוח מתנהל תחת שתי ה... הנחות הבאות, או לא שתי הנחות, הנחה אחת בעצם. אסור להרוג בן אדם כדי להציל בן אדם אחר. זאת ההנחה הבסיסית. עכשיו, כשאנחנו נמצאים במצב שבו אדם נמצא בין מוות מוחי למוות לבבי, נדבר על השתלת איברים במצב המסוים הזה, לא כל השתלת איברים, או קצירת איברים בשביל השתלה. אז אני אומר, בן אדם נמצא בין מוות מוחי למוות לבבי, גזע המוח לא פועל כבר נגיד, אבל הלב עדיין מתפקד. ביולוגית הוא עדיין, המשאבה עדיין עובדת. אני חושב שמשהו במוח גם עוד צריך להיות. לא יכול להיות שהמוח לגמרי נגמר. ואחרת הלב, אני לא חושב שיכול לעבוד בלי זה. אבל איזה משהו כנראה, לא יודע בדיוק. לא בקי, כן, בדיוק. אני לא בקי בדיוק בהגדרות שם, אבל נגיד גזע המוח מול הלב. בסדר? השרירים האוטונומיים. אז עכשיו השאלה, האם הוא תחת, נגיד, מהחזל שנמצא בין מוות מוחי למוות לבבי, האם מותר לי לקחת ממנו איבר כלשהו, את הלב למשל, בשביל להשתיל את זה במישהו אחר? אחרי שהלב גומר, אי אפשר כבר לקחת אותו ולהשתיל אותו במישהו אחר. אז, ולפני שהבן אדם מת מוות מוחי, אנחנו לא הורגים אותו, לוקחים ממנו את הלב כדי להציל מישהו אחר. אז לכן הדילמה מתעוררת אך ורק בקטע המסוים הזה, בין מוות מוחי למוות לבבי. השאלה אם אפשר לקחת את הלב של הבן אדם, ובזה להרוג אותו בעצם, כדי להשתיל את זה במישהו אחר שיכול להרוויח חיים, חיים שלמים. אז הוויכוח שמתנהל סביב העניין הזה, בעצם נסוב סביב הנקודה, מתי מגדירים את רגע המוות. האם רגע המוות זה המוות של המוח? ואז מה? אז הבן אדם כבר במצב שתיארתי קודם הוא כבר נחשב מת, כי אנחנו אחרי מות המוח. אם הבן אדם כבר נחשב מת, אז זה לא להרוג אותו, לקחת ממנו את האיבר. אז אפשר לקחת ממנו את האיבר כדי להשתיל במישהו אחר ולהציל אותו. אבל אם אנחנו מגדירים את רגע המוות בתור מות הלב, ולא מות המוח...
מה זה מות המוח? לא רוצה להגיד מות המוח. מה זה מות המוח?
יש איזושהי הגדרה רפואית שנקראת שהמוות מוחי. לא חשוב כרגע, אני בעצמי לא בקיא בפרטים הרפואיים.
לא, אולי בזה, אני מניח שגם זה יש ויכוח.
לא, לא, מה זה משנה? שיהיה ויכוח גם הזה, אבל אני לא עוסק בוויכוח ההוא, אני עוסק בוויכוח הזה. אז הוויכוח הזה, יש שתי אפשרויות, או מות המוח או מות הלב. מה שלא משנה, הגדרה הרפואית שנקראת מות המוח. בסדר? עכשיו, אם אני נחשב מת אחרי שהמוח מת, אז אפשר לקחת את הלב שלי, זה לא נקרא לרצוח. ולהציל מישהו אחר, להפך, מצווה רבה לעשות את זה. אבל אם מות המוח הוא לא רגע המוות, אלא מות הלב, אז כשלוקחים ממני את הלב, בעצם הורגים אותי, הייתי חי ועכשיו הורגים אותי. וכיוון שכך, להעביר את זה לבן אדם השני, זה בעצם להרוג אותי כדי להציל אותו, וזה אסור. זה הוויכוח. ובאיזשהו שלב חשבתי על זה, ומשהו פה היה נראה לי מאוד אבסורדי. לכאורה שתי אפשרויות, או שזה המוות, או שזה המוות. טוב, אז כמובן... יש את הדרך תמיד להגיד, טוב, אולי רגע המוות הוא משהו באמצע. בסדר, זה האפשרות הבנלית, אבל פה זה לא יעזור. אני מדבר כרגע על השאלה העקרונית, בסדר, אז אחרי הרגע האמצעי ההוא, איך תקבע אותו?
יש גם עוד שיקולים אבל.
מה?
יש גם עוד שיקולים. אולי במקרה הזה אסור לי, גם אם הוא באמת נחשב מת, אבל אני לא רוצה לפתוח פתח ל...
למשל, אני רוצה לעלות שיקול הפוך. אפילו אם מנשב חי, אולי כן אפשר לקחת. כן, אבל הלוגיקה היא אותה לוגיקה. אני אומר ש... כשאני רואה את שתי ההגדרות המנוגדות האלה, מות הלב או מות המוח, נגיד לצורך הדיון שיש רק שני שלבים, נהפוך את זה לדיון בינארי, אוקיי? יש רק שני שלבים. אני שואל את עצמי, האם אפשר לא להסכים עם שני הצדדים? לכאורה אתה חייב להיות או פה או שם, מתישהו הבן אדם מת. איפשהו בין השלב של מות המוח לבין השלב של מות הלב, הבן אדם מת. אז אתה צריך להחליט. ברגע שאני אומר עוד פעם, המודל כרגע שנדון בו הוא בינארי. יש מות המוח, מיד אחרי זה קורה מות הלב, אין שלבים אחרים, רק בשביל הפשטות הלוגית. אוקיי? אז אתה צריך לבחור עמדה. זאת אומרת, או זה או זה. אתה לא יודע, בסדר, אז אתה לא יודע, זה ספק, אבל זה לא עמדה שלישית. השאלה אם יש אופציה שלישית. התשובה שלי היא שכן, יש אופציה שלישית. האופציה השלישית היא לצאת מחוץ לקופסה. אתה הכנסת אותי לתוך הקופסה. אתה בעצם אומר, תראה, ברגע שבן אדם חי, לקחת ממנו את הלב, זה להרוג אותו בשביל להציל מישהו אחר. זה אסור. זה מוסכם על שני הצדדים. כל השאלה זה אם הבן אדם עכשיו חי או לא, אבל זה מוסכם על שני הצדדים שאם הוא חי, אז אסור להרוג אותו כדי להציל מישהו אחר. זה הנקודה המשותפת לשניהם. ועכשיו כשאני מחפש אופציה שלישית, יכול להיות שאפשר לתקוף את זה. כי זאת האופציה שמגדירה את שני ההיפוך, את ההיפוך פה, את שתי ההיפוך בין שתי האפשרויות. ובאמת מה שטענתי שם, ואני באמת חושב שזה נכון, גם להלכה, שזה לא נכון, שאסור להרוג את האחד כדי להציל את האחר. הגמרא, כשהיא מדברת על זה שאסור להרוג את האחד כדי להציל את האחר, היא מביאה את הסברה של מי אמר דדמה דידך סומק תפי. דילמה דמה דאי גברה סומק תפי, כן? אתה, אדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו, אז אתה לא יכול להרוג אותו כדי להינצל. אז אם אני מדבר על המקרה של תרומת האיברים, אני אומר לחולה, תשמע, אדם שלך לא יותר אדום מאדם של הבן אדם המת המוחי הזה, וכיוון שכך, אתה לא יכול להרוג אותו כדי להינצל בעצמך, או הרופא לא יכול להרוג אותו כדי להציל מישהו אחר, כי אף אחד לא עדיף על השני. זאת בעצם ההנחה של הגמרא. עכשיו השאלה אם אני מוכן לקבל את זה לגבי מי שמת מוות מוחי, מול אדם שיכול לחיות חיים מלאים. האם גם במצב כזה אני אומר שהדם של מישהו יכול לחיות חיים מלאים לא יותר אדום מהדם של מישהו שבעצם כבר מת, לא בהגדרה ההלכתית הפורמלית, אבל הוא בעצם מת מבחינת התפקוד האנושי.
יכול להראות לך הרבה נכים של
גרדץ, שיגיד
לי
שלא טוב יכול. אתה עכשיו מעלה את הטיעונים של
מדרון.
לא, אתה עכשיו מעלה את הטיעונים של מדרון חלקלק. אתה עכשיו אומר, אוקיי, איפה תעצור? שאלה טובה. אני רק מדבר על הלוגיקה של דרך שלישית. אני אומר, בלוגיקה אני יכול למצוא דרך שלישית. אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה את הדרך השלישית הזאת בגלל שכולם מדרון חלקלק. אין לי בעיה, זה ויכוח אחר. אני גם לא חושב שאני מסכים פה, אבל לא משנה, אני מוכן לקבל את זה. מה? כן, הוא לא מת.
אז למה, אז אדם
שלו... מה הסיבה?
למה להגיד?
מה
ההגדרה
של היעדים?
רגע, למה להגיד
שלו?
כשהוא לא מת, למה להגיד
שאדם
שלו לא
יכול?
כאילו, הוא יכול להיות שהוא אותו צבע
כחול. לא, זה לא הצבע. מדובר על שווי החיים, ערך החיים. אני אומר שערך החיים...
אם הוא לא, כל עוד הוא לא מת, אז יש לו החיים.
למה?
כי יכול להיות ש... למה אני נחשב לא מת? כי יכול להיות שיחיה, ואז הוא יהיה... מצב נהדר.
לא, הוא לא יכול לחזור לחיים.
אין דבר כזה.
לא יכול לחזור לחיים. כן, זה הסקפואית מקיר לקיר. אף אחד לא מתבטח על זה.
אבל
לפי זה
תגידי גם אין מת. אולי המת יכול לחזור לחיים.
יש תחום שגיאה של המחשב.
אולי המת יכול לחזור לחיים.
אנחנו מעבר לתחום השגיאה, הכל הוא מת, מוות מוחי. הרופאים אומרים, אין, הבן אדם לא חוזר לחיים. אין דוגמה כזאת. היה פעם אחת, הבאתי... היה בדנמרק, היה מקרה כזה שפורסם לפני שנה או משהו כזה. וההנחה של כולם הייתה שפשוט הייתה טעות בקביעה הראשונית. עוד פעם, אבל בהנחה שהקביעה הראשונית נכונה, אין חזרה. אין חזרה. זאת אומרת, עוד פעם, אני לא רופא. אני אומר, זה מה,
זה... בשנה בן אדם שמובילים אותו לקבורת קו.
לא, זה לא אומר כלום.
בשנתיים.
אז יכול שלא יבחנו נכון, אז הוא לא מת מוות מוחי. בסדר.
בוא רגע, מה אתה חושב שהוא...
אז זה טעות בהבחנה, זה עניין טכני. זה עניין טכני, הטעות בהבחנה.
אבל אז גם כשיש מוות מרבי, יכול להיות שטועים בהבחנה.
בדיוק. למה לא? מוות, כן, יכול להיות. פתאום אחרי זה יקפוץ לו עוד פעם איזה... תעשה לו איזה אימפולס חשמלי, ויכול שזה יחזור, אני יודע מה.
מחכים שעה במחלקה, הוא נשאר עטוב.
בסדר. ועדיין אמרת שכאלה שמובילים אותם בקבורה חוזרים. אז זהו, אז הוא אומר, אז אנחנו לא מדברים על בעיות טכניות, אני מדבר על השאלה הלוגית, הבסיסית, מעזוב כרגע את הפרקטיקה. בשאלה הלוגית הבסיסית, אני אומר, יש לי מודל, עכשיו אני מתאר עכשיו מצב אחר, בסדר? מצב שהרפואה לא מכירה. יש שני מצבים, ששניהם אנחנו יודעים לנסח בדיוק, אין טעויות במדידה, שאלה היפותטית, בסדר? יש מוות מוחי ומוות לבבי. אנחנו יודעים להגדיר אותם היטב, אין טעויות, הכל בסדר ויש רק שתי אפשרויות, אין יותר. בסדר? בוא נדבר תחת ההנחות האלה, כי מה שמעניין אותי פה זה הלוגיקה, לא הפרקטיקה. אז בלוגיקה, במצב כזה לכאורה, יש פה דיכוטומיה מלאה. זאת אומרת, או פה או שם, איזה עוד אפשרויות יכולות להיות. עכשיו, זה נכון. במישור של רגע המוות, אתה צריך לבחור, או פה או שם. מה שאני רק טוען, שכשאתה מדבר על השאלה האם לקחת איברים, לא בטוח שזה נקבע אוטומטית על ידי הקביעה של רגע המוות. אני מערער על זה, לא על הדיכוטומיה בין האם המוות הוא מוות מוחי או מוות לבבי. שם יש רק שתי אפשרויות במודל שתיארתי כאן. אבל השאלה האם זה קובע את התוצאה בשאלה שבה אני מתלבט, זאת שאלה אחרת. כיוון שהדיכוטומיה הזאת מוצגת תחת ההנחה שמישהו שבכל מקרה אסור להרוג אותו כדי להציל מישהו אחר. זה עצמו שווה בדיקה. עכשיו אני אומר עוד פעם, גם אם לא מסכימים, זה לא חשוב, אני מדבר על האופציה הלוגית הזאת. זאת אומרת שצריך לבדוק את האופציה הלוגית הזאת, אחרי זה אפשר להגיד אנחנו לא מסכימים לאופציה הזאת. מדרון חלקלק או סתם לא מסכימים, לא משנה כרגע. אבל אני אומר, ברמה העקרונית אני מראה לכם איך באופן לוגי אפשר לייצר אופציה שלישית במקום שנראה שהיא לא קיימת.
לא, אבל זה לא...
ברור שכן. כיוון שאני בודק, מה זה לוגי?
אני לא... את צריכה לחקור למה החליטו שרגע...
אני מאמין בחוק השלישי הנמנע. אני לא חולק על חוק השלישי הנמנע. זה לא טענה נגד חוק השלישי הנמנע. אלא כשאני עושה דיון פילוסופי ואני ממפה את זה על דיכוטומיה לוגית, אז פתאום אני כדאי לבדוק, יש פה עוד איזה שהן הנחות שהיו בדרך עד שהגעתי להצגה הדיכוטומית. אז מהדיכוטומיה אני לא יכול לחרוג, או שהמוות הוא מוחי או שהמוות הוא לבבי, אין, אי אפשר לחרוג. עוד פעם, במודל הביניים.
אבל אתה מסדר רק צד אחד.
אתה עושה פה תרגיל בפילוסופיה, מה זאת אומרת? אתה אומר לנו, תשמע, יש לך או מות הגזע, גזע המוח, או מות הלב. אז יגיד לך מישהו, תקשיב, יש גם מצב ביניים שהמוח עובד בחצי כוח, נגיד. אתה אומר לו, אני לא מדבר על זה. השאלה שאני מכריע כרגע זה, עכשיו באים אליך, תשמע, מה אתה פוסק? זה או זה? הוא אומר, זה בכלל לא השאלה, השאלה שלי
היא
אחרת.
ברור, אני דיברתי על שאלה היפותטית. בסדר, דיברתי על שאלה היפותטית. יש לנו מצב בינארי, או מוות מוחי או מוות לבבי.
אבל לא שואלים אותך את השאלה.
בסדר, אבל אני שואל את השאלה הזאת, מה עשו לי? אני רוצה לדון בשאלה היפותטית.
אבל מה פתרת?
לא פתרתי עוד כלום, אני מנסה
להפסוק. אתה רוצה לפסוק הלכה פה?
רגע, רגע.
חייב חתית או לא הלכה?
אם אני ארצה לפסוק הלכה, אז אנחנו נדבר על הסוגיה הזאת. אני מביא את השאלה הזאת כאינדיקציה או כאופן להראות איך ניתוח מסודר של הבעיה יכול להצמיח בעיות, אופציות נוספות חוץ מהשתיים, זה הכל. עכשיו אתם יכולים לא להסכים, אתם יכולים להגיד שזה לא מעשי, הכל בסדר, אני חושב שזה נכון וזה גם מעשי, אבל זה דיון אחר, זה, על זה אנחנו נדבר כשנדבר על תרומת איברים. התרומת איברים פה משמשת אותי רק כדוגמה, כדי להראות איך אנחנו עושים ניתוח שמצמיח לנו אפשרות שלישית במקום שנראה עבוד, כן, שנראה אבל, שאין אפשרות
אבל
שלישית.
אבל אתה מסדר רק צד אחד של המשוואה. כי ככל שהשאלה היפותטית היא כזאת, אבל אז אי אפשר להשתמש בזה שאדם שלו פחות אדום מאדם השני. כי מה שמדבר את הגמרא, לצורך העניין, שאדם שלו יותר אדום, בגלל זה אסור להרוג, מדברת על מציאות שהיא לא דיכוטומית. מדברת על מציאות הרגילה. אתה עושה פה איזה מין אוקימתא כזאת שמעמידה, מייצרת אופציה שלישית ביחס לדין.
גם, בשביל, גם במצב לא דיכוטומי, אם אדם שלי יהיה פחות אדום מאדם שלך, מותר לך להרוג אותי כדי להינצל.
כן,
לכאורה אבל... זה מה שכתוב בגמרא. לא, לא מדויק. כל הפוסקים כמעט אומרים שלא. כי אנחנו בגלל מדרונות חלקלקים. לא חשוב, אבל ברמה העקרונית, זה מה שכתוב בגמרא. לא, גם במצב הלא דיכוטומי. בגמרא כתוב,
שאם אתה יכול לעשות את הדל... רק לא, בגלל שהגמרא מתחשבת בכל המציאות הזה נכנס.
לא, הפוך, הפוך. אם במצב לא דיכוטומי אומרים את זה, אז במצב דיכוטומי ודאי יגידו את זה. אם במצב שבו יש רצף, עדיין אתה אומר שאם ערך החיים של ראובן הוא קצת פחות מערך החיים של שמעון, אז מותר להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון, אז במקום שבו זה מוגדר בינארית, אז ברור שיהיה מותר.
אבל איפה ערך חיים? אתה כבר אמרה לך ערך חיים אדם. כי אמרה אדם.
בגלל שזה לא ערך. נכון.
קודם כל
זה... רק אם מישהו קצת פחות מחומצן שזה שטויות.
לא, עזוב, לא יודע, אתה מדבר על צבע אדם.
אבל אדם...
לא מדברים על צבע אדם.
אבל אין, אני אומר, זה מטאפור, אבל המטאפור רוצה להגיד, לא תמצא את זה.
מי אמר? יש פוסקים שאומרים להלכה, אגב. יש פוסקים שאומרים להלכה שאתה יכול לעשות חילוקים כאלה. יש פוסקים שטוענים שמותר להרוג טריפה כדי להציל בן אדם חי.
הוא יגיע
לזה. ויש אדמו, פחות אדום.
עצם העובדה שהגמרה...
לא על כורחו, אגב. מדבר אם הוא מסכים. כי אדם חי, גם אם הוא מסכים, אסור לעשות את זה. אני לא מדבר בעל כורחו של מישהו. אני מדבר שהוא הסכים, הוא חתם, אני מסכים. עדיין אסור לי לעשות את זה, אסור לי להרוג את האחד ולהציל את השני.
הוא כמעט טרפה על מאה.
מה? לא הבנתי.
אחד עם מוות מוחי.
הוא יותר מטרפה. אני אומר, הטרפה עוד מתפקד לגמרי, רק תוך כמה חודשים הוא ימות. בסדר? זה מה שאני אומר, זה האדם שמת מוות מוחי. טוב, פה אני כבר נכנס ממש להלכה. זה לא חשוב לי.
בוודאי שאין מאה.
ברור שלא.
ועדיין מגדירים בהסתברות.
ברור שלא, אבל אני אומר יותר
מזה. אם הוא לא שנה בהסתברות, הוא טרפה.
אני אומר יותר מזה, התפיסה ההלכתית היא שזה 100%, לא הסתברות, אבל עדיין הוא חי, ותוך כמה חודשים רק הוא ימות. זה הרבה יותר, הרי האדם שמת מוות מוחי בדרך כלל תוך כמה שעות מת. מת גם מוות לבבי. זה רק שאלה של כמה שעות. לכן זה גם לחוץ בדרך כלל הדילמות האלה. כי אתה תוך כמה שעות צריך לקבל החלטה מה משל זה, ולעשות את הניתוח וכל הסיפור מסובך. אז אני אומר, בדיוק הנקודה הזאת, יש כאלה שאומרים את זה אפילו על טריפה. רוב הפוסקים לא נוטים להגיד את זה, אבל יש פוסקים שאומרים את זה על טריפה. אגב, מה עם גוי? יש פוסקים שרוצים להגיד שגם בגוי זה, כי דמו גם כן פחות אדום מאדם של יהודי.
גבר ואישה, למה ללכת?
או, גבר ואישה זה אף פוסק לא אומר, זה הקדימה ועוד...
תמיד חכם
באמר. גם על זה אף אחד לא אומר, אני לפחות אף אחד שאני מכיר. זה קדימה, יש דיני קדימה באוריות. דיני קדימה באוריות זה שגבר קודם לאישה ותלמיד חכם קודם לעם הארץ וכל מיני דברים כאלה, כי הכל נקבע לפי השאלה בכמה מצוות אתה חייב. מי שחייב ביותר מצוות, דמו יותר אדום במובן הזה, אבל זה רק לגבי השבת אבדה, פרנסה בצדקה, כהן וישראל. מה? אבל לא להרוג את האחד כדי להציל את השני. אם יש לי שניים שאותם אני צריך להציל, נגיד טובים בנהר או בשבי או משהו כזה שיש עליהם סכנת מיטה, יש עדיפות על השני. בשביל זה אני מביא את הסוגיה. ועדיין הפוסקים אומרים שלגבי הריגה, כל ההבחנות שעושים שם בסוגיית תוריות לא רלוונטיות. ככה הם אומרים. כי לגבי לרצוח זה לא מצדיק. כי לרצוח זה לא מצדיק. אם יש לך שתי אופציות שקולות, שאתה צריך לבחור, אז כל הטיה קטנה לטובת אחת האופציות, אז אתה צריך לבחור את האופציה הטובה, הרי בין כל אחד תוכל להציל רק אחד. אתה צריך להחליט, אחד להציל ואחד לא, זה לא החלטה שלך. אחרת שניהם ימותו, אין היגיון להשאיר את שניהם למות. זה תאומי סיאם, על זה דיברנו ממש בפעם הקודמת.
למה יש? נראה, במות חברו, ימותו שניהם.
מה? כן, זה הקיטון מים.
גם יכול.
זה קשור לתאומי סיאם, אולי על זה נדבר פעם. זה לא, אני לא חושב שזה נכון פה, אבל זה... בסדר, זה דיון אחר.
אבל אני לא מבין משהו. אתה התחלת את הדיון בהבחנה שאתה אומר, אני מבחינה תיאורטית, יש דיכוטומיה ואנשים חושבים שאין מה לעשות. אני חושב שיש דרך שלישית. כשאתה מביא את הדרך השלישית, אתה לגמרי חורג מחשיבה תיאורטית, אתה מביא הלכה שמשנה את כל המצב.
ברוך.
אז אתה אומר, כל הזמן אתה אומר, אני לא בצד המעשי, אני בצד התיאורטי.
לא, לא.
אבל זה בדיוק הפוך, אני בצד המעשי.
אני בצד התיאורטי במובן הזה, שאני מדבר על תמונה בינארית, של או מוות מוחי או מוות לבבי.
אתה תיאורטי נשאר ככה.
ברור שזה נשאר ככה, אמרתי זה נשאר ככה.
אתה מביא דבר שלישי.
נכון. כיוון שבדרך כלל, וזה עוד הרגע אני אגיע לזה, בדרך כלל, כשאנחנו דנים דיון פילוסופי, גם אם לא מעשי, גם אם תיאורטי, גם דיון פילוסופי אי אפשר, על זה פעם אפילו התווכחנו קצת עם יהודית, גם דיון פילוסופי, ברגע שעשינו לו הצרנה לוגית, שיקנו בהצרנה הזאת כל מיני הנחות. ולכן אחרי שעשינו לו הצרנה לוגית, ובעצם זה נראה כאילו או X או לא X, אין אפשרות שלישית. וזה נכון, בשלב הזה. אבל תבדוק טוב טוב, האם הצגת הבעיה בתור X או לא X, אכן מציגה את הבעיה הפילוסופית המקורית. בדרך, בהצרנה, כשאתה מעביר את זה לצורה של או X או לא X, משוקעות כל מיני הנחות. וכשתנסה לוותר על אחת מהן, אתה פתאום תגלה שצמחות עוד אפשרויות. אז ברור, ברגע שאני כבר שם, אין חריגה מאו X או לא X. אין, אני לא מתכוון לטעון שיש דרך שלישית, שחוק השלישי הנמנע לא נכון. אני לגמרי מאמין בו. אני גם מתנגד לכל אלה שטענו שיש חריגות ממנו. יש כאלה שטוענים את זה, ואני לא מסכים להם. אני חושב שזו טעות, הטענה שלהם. להפך, אני עם חוק השלישי הנמנע הולך עד הסוף. אני לא מתכוון להערר פה על חוק השלישי הנמנע במובן הלוגי. מה שאני מתכוון לומר, זה שלא תמיד הלוגיקה משקפת בצורה מדויקת את הבעיה שבה אתה מתעניין. כשאנחנו כבר מגיעים לשלב הלוגי, זה אחרי תהליך שנקרא הצרנה. אנחנו בעצם מתרגמים את הבעיה את הבעיה הפילוסופית לאיזושהי סכמה לוגית. ועכשיו אני אומר, טוב, בלוגיקה זה כן או לא, החשבון הוא פשוט. אני אומר, אבל בשלב התרגום, תבדוק אותו טוב. כי בשלב התרגום יכול להיות שאתה ברחת מכמה אופציות נוספות שקיימות. לכן עוד פעם, אני לא מנסה להציע אופציה שלישית לוגית. אני מנסה להציע החלצות מהסד הלוגי. זאת אומרת שלא הלוגי, הלוגיקה בעצם לא מתארת באמת את הבעיה האמיתית.
לא, אבל okay, החלצות, אתה מתכוון להגיע להחלצות שגם לא סותרת את אחד משני הקטעים של הדבר.
נכון, חוק השלישי הנמנע נשאר בעינו. אין אופציה שלישית, אני לא סותר את זה. אני אומר, אין אופציה שלישית, once נכנסת לתוך המסגרת הזאת. אבל מי אמר שאני, למה אני חייב להיכנס למסגרת
הזאת? אתה נותן
לבחור. זה לא יכול
להיות.
זה כמה מדרגה ראשונה.
יש לנו חוץ זכויות בהכרח.
לא דרגה.
אוקיי, זה קשור.
זה העיקר פה. כי אם אתה הולך ישר לגמרא, אבל אם כל הראשונים וכל הזה, נניח בצורך העין...
אבל לא, למה? אני טוען שזה לא רק הגמרא. אני אומר ש... מי אמר שמישהו חולק על זה בכלל? זה שחכמי זמננו החליטו את זה, אז מה? אני לא מסכים איתם. אבל אני לא חושב שזה החזרה לגמרא. אני טוען שזה קומפטיבילי גם מה שהראשונים אומרים. לא, אני לא חושב שפה חזרתי לגמרא, כן? הפסיקה הזאת היא לא נגד הראשונים, היא באה עם הראשונים, לגמרי.
אבל אני תומך בעניין הזה, אז אני רק רוצה לומר עוד דבר. הרי לכל חקיקה או לכל פסק הלכה, יש סיבות גם מאחוריה, נכון? אם אנחנו מדברים על משהו לוגי, אז יש סיבות מאחוריה. אם אתה מצליח להתמודד ולהראות שהדרך השלישית שלך עדיין תואמת את ההיגיון של שני הקטעים של הדיכוטומיה, אז אתה באמת יכול ללכת לדרך השלישית.
כן, לא מפר את הדיכוטומיה.
כן, אבל אנחנו מדברים על השלב של התרגום. הרב, זה לבחור, יותר לך לבחור כל צבע, העיקר שיהיה כחול.
זה בדיוק. זה מה שאומר לי מי שמציג בפני דיכוטומיה. ואני אומר לו, תודה רבה, אני לא, אני בוחר ירוק.
באחוז, זה אבל זה רק לא הכללים. בחלק שזה
לא.
זה צד אחד של
המשנה. אתה חושב שזה לא הכללים. הרבה פעמים, זה בדיוק הנקודה. הרבה, תבינו, השיעור הזה הוא לא שיעור בלוגיקה. זאת אומרת, בלוגיקה יש או X או לא X, זהו נקודה.
זהו, בהלכה, זה פחות בעיה.
שיטה לגמרי, אין מה להוסיף מילה יותר. גמרנו, גמרנו את הפרק הלוגי. עכשיו אני עובר הלאה. אני מדבר על הלאה. הרבה פעמים הלוגיקה שובה אותנו, לוקחת אותנו בשבי.
חייבים לקחת את זה על שרידות.
מה?
חייבים לקחת את זה על שרידות. זאת אומרת, זה עם מוות מוחי, אין לו סיכוי לחיות יותר מחודש.
ברור.
ולכן הוא מועדף, כי אחרת לא תוכל לקבל השתלות מוח. למשל, בפרקינסון וזה, משתירים לפעמים חתיכות, יש אנשים שיש להם מוות לבבי ואין להם מוות מוחי. למשל, מישהו נמצא על, על בייפס, על עיקר ניקוטינה, שמעבירים אותו והלב לחוץ, ולא מצליחים להחזיר אותו ללב. בשום אופן. מה שרוצים לא
יכולים לראות אותו מהבייפס,
בדרך כלל הם מתים.
והמוח עוד עובד?
מוח מפיקס.
כן?
אפשר לקחת את המוח, הוא עוד צריך להיות החמדה. עכשיו הבן אדם הוא תרופה. עוד 10 דקות, אומרים לו, תנסה 10 דקות, בייפס לא הולך, תהרוג אותו, מה אתה יכול לעשות?
כן. לא, בסדר, זה...
אני מדבר איתך.
אני מדבר על המהלך.
זה מגיע
לאבסורד.
לא, אתה יכול להשאיר אותו על המכונה?
לא, אם...
אי אפשר.
מי
ישלם את זה? אתה?
בסדר, אז זה דיון אחר.
שקט,
תשלום. בכל הם בתחולים, אגב. למה? לא מוכים אנשים ככה בגלל כן.
לא, ברור, ברור. אבל
אני לא אחזיק אותם אין.
בסדר, יוסי, אבל זאת שאלת הפרקטיקה. אני לא מדבר על הפרקטיקה כרגע. זה שאלה אחרת. אז השאלה עם מה עושים, עם הכסף, עם הזה. במהלך הרגיל, כשבן אדם מת, זה עובר מהמוח אל הלב. זה המהלך הרגיל. יכול להיות שיש מצבים הפוכים, אני לא יודע. אבל המצב הרגיל זה המצב הזה. ולכן תמיד שמתלבטים בקצירת איברים כמו לב או ריאות או משהו כזה, אז מתלבטים ברגעים האלה. וברגעים האלה זה שאלה של שעות, בדרך כלל. לא של חודשים. זה שאלה של שעות.
הכליה שאתה הולך לקחת,
בסדר, אז היא חיה 100%, אבל באדם מת. או מת או לא. אני אומר, זה בדיוק השאלה.
אני אומר שההגדרה היהודית צריכה להיות כשהנשמה עוזבת אותו. עכשיו תגדיר לי מתי זה קורה, ואיזה חיישן יש
לו. לא, אין לי מושג.
אין לך, אתה לא יכול להוציא
שום דבר. לא, למה?
הבן אדם עוד עם הנשמה.
אז מה? מה, אין ספק. מה פתאום, אין ספק. אין ספק מוציא מדי ודאי. אבל יוסי, אין ספק מוציא מדי ודאי. אתה מניח ספק לחומרה. ואני אומר, אין ספק מוציא מדי ודאי. הרי אתה בא להציל חי. והוא ספק. נו, אז זה שאני מספק, אז מה? זה כך פשוט בכלל. עזבו, אני לא רוצה להיכנס לשאלה ההלכתית. אני משתמש בזה כדוגמה. הרבה פעמים... הרבה פעמים אנחנו נמצאים מול בעיה כזאת, שהתרגום שלה מוביל אותנו לתמונה דיכוטומית. וכדי לצאת מהתמונה, אנחנו צריכים לחזור חזרה ולבדוק את התרגום. ולהגיד, אנחנו לא מוכנים לשחק על המגרש שאתם מציבים בפנינו. כן, זה פעם כתב מישהו, פעם כתב מישהו באיזה מאמר, הוא סקר ספר שלי, ברוך כהן, פסיכולוג. אז הוא הביא שם איזה סיפור על הברווז והנשר, שככה הוא, זה היה קטע הכותרת גם של הסקירה. אז הוא אומר שהנשר מזמין את הברווז לתחרות, תחרות תעופה, כן, מי אף מהר יותר. זאת אומרת, בבז, אין בעיה, בוא תיכנס לבריכה ונעשה תחרות, זאת אומרת, בוא נראה, מי שוחה מהר יותר. זאת אומרת, אתה חושב, אתה החלטת שהמגרש שבו מתחרים זה האוויר, שם אתה מנצח בטוח, אין חוכמות, אבל למה שאני אקבל את המגרש ההוא? בוא תלך על המגרש שלי. זאת אומרת, הרבה פעמים מי שקובע את המגרש מגדיר את הדיכוטומיה. אבל אם אני אומר, אני לא משחק על המגרש הזה, למה אני חייב לשחק על המגרש הזה? מה? הוא טען שאני לא מוכן לשחק במגרש הרגיל, ולכן אני מציע אופציה שלישית. זה ממש מה שכתב שם. זאת אומרת, עם האנליטי והסינתטי, לא משנה את זה. מה? אני הברווז. כן, כן, אני גאה להיות הברווז. בכל אופן, לנשר, אתם יודעים, הנשר, יש לו שם טוב לנשר, אבל מה רע בברווז? זאת אומרת, אתם יודעים מה ההבדל? יש אוגר, זאת חיה נורא נחמדה, נכון? ואחבר, כשרואים אותו, אז כולם ישר קופצים על הכיסאות וצועקים, אחבר, אחבר, מה ההבדל? זה כמעט אותו דבר, מה ההבדל? זה רק יחסי ציבור. זאת אומרת, אם היית מחליט שהאחבר הוא חיית מחמד, אז הוא היה הופך להיות הוגר והכל היה בסדר. אבל אחבר זה נורא מפחיד, והוגר זה נורא חמוד.
חמור חיה יותר
מועילה
מאשר דוב
או אריה. זה השם שלו פחות טוב, בדיוק. אין לו יחסי ציבור טובים. נכון? אוקיי, אז גם הנשר והברווז, אני ברווז. הנשר יש לו יחסי ציבור טובים, אז לכן אני ברווז. אוקיי, בכל אופן, אז האופציה הזאת זאת אופציה אחת. זאת אומרת, לבדוק את תהליך התרגום בדרך אל הדיכוטומיה. האם באמת אנחנו מסכימים איתו? דרך נוספת, ועוד פעם אני אומר, זה כמעט תמיד תהיה אופציה כזאת. זה הנקודה החשובה פה. לכן זה נקודה החשובה. זה לא אנקדוטה. בכל דיכוטומיה שתציבו בפניי, כמעט, אני לא מצליח כמעט לדמיין משהו שלא.
לא כמעט.
מה? אולי כולם, אני אומר את זה רק בשביל הזהירות. אני לא יודע, כי לא עברתי על כולם. אני אומר בשביל הזהירות, הם כל, כמעט כל מה שאני מציע לחשוב עליו.
כיוון שאין הנחת יסוד שהיא 100%, אז כל הנחת יסוד יכול להרחיב
עליה. ותמיד יש הנחת יסוד, על זה אני מתכוון. ותמיד, בבסיס הדיכוטומיה יושבת איזושהי מסגרת...
יש טענה בלי הנחת יסוד?
לא, זה לא טענה, אני אומר דיכוטומיה, אתה מציג דיכוטומיה.
שהיא מוקבת מטענות.
אתה אומר
משהו, אתה אומר.
אתה שואל לי דבר מסוים, קיים או לא קיים. סתם עכשיו אני חושב. אוקיי, מה, יש אפשרות שלישית?
אתה מניח הנחת קיום, לא יודע מה.
מה זה הנחת קיום? כן, או שהוא קיים או שהוא, אני לא מניח קיום. או שהוא קיים או שהוא לא קיים, אני שואל אותך עכשיו. האם יש אופציה שלישית? לא יודע, אני פה קצת קשה לי לחשוב. אולי צריך לחשוב על זה קצת. אני לא חושב, אני לא חושב, לא הייתי אומר ישר שכל דבר אפשר לעשות, אבל נכון, רוב הדברים המעניינים, הרוב הגדול של הדברים המעניינים, זה דיכוטומיות שנוצרות בגלל איזושהי מסגרת מחשבתית, בתוך איזושהי מסגרת מחשבתית. זה לא דיכוטומיות שנולדו משיבת ימי שש כמי בראשית. אז לכן אני אומר, תמיד תשימו לב למסגרת המחשבתית. עכשיו, זה נשמע נורא פשוט, אבל הרבה פעמים אנחנו נופלים בעניין הזה. זה הולכים שבי אחריו. מציגים בפנינו, אתה ציוני דתי או חרדי? אם אתה לא ציוני, אז אתה חרדי, לא? מה, איזו אופציה דתית אחרת יש? טוב, יש אופציה להיות חילוני, אבל נגיד בתוך האופציה הדתית. כן, יש עוד אופציה? אני אומר שיש, כן. יש עוד אופציה. עכשיו, הרבה פעמים בביקור, אתה אומר, טוב, אז אתה חרדי. אני חטפתי הרבה פעמים על הראש, אני חרדי. כי אמרתי, אמרתי משהו שהוא נגד התפיסה המקובלת בציונות הדתית. הסימן שאני חרדי. לא נכון, אני לא זה ולא זה.
והפוך.
כן, והפוך, כן, אותו דבר, כן, לא משנה. אני אומר...
אתה האופציה השלישית.
אני, כן, אני אמרתי, אני בדרך כלל מוצא את עצמי על הכיוון השלישי. אני לא יודע למה, אבל בדרך כלל שאני רואה ויכוח, יכול להיות שיצר הרע. אני לא יודע, אבל תמיד שאני רואה ויכוח, כמעט תמיד שאני רואה ויכוח, אני לא מסכים עם שני הצדדים.
אבל לי זה כנראה הפוך, שרוב הדיכוטומיות... קיימות, אין מה לעשות, אין דרך.
אז אני, אז הניסיון שלי הוא אחר. תראה, קשה מאוד, קשה מאוד לנמק את הטענה שלך או שלי. אני אומר, מהניסיון שלי הרבה, בוא נגיד, לא יודע הרוב, הרבה מאוד מהדיכוטומיות זה דיכוטומיות שניתנות להתרה. בסדר? זו טענה מינימלית מספיקה, לא יודע אם זה הרוב או לא הרוב.
אבל רק אם יש להם צעד מעשי, כמו שכרגע אמרת...
מה זה צעד מעשי? אם יש להם איזשהו רקע.
אבל אם אין להם צעד מעשי, לא...
אוקיי, ואני אומר שהרבה מאוד מהדיכוטומיות... אני אומר, אבל הרבה מאוד מהדיכוטומיות יש להם איזשהו רקע. זה מה שאני אומר. אז כיוון שכך, כדאי לבדוק אותו. ואני אומר עוד פעם, כל כך הרבה פעמים מעמידים אותנו בפני איזה בחירתה של סופי כזה, או שאתה הולך ימינה, או שאתה הולך שמאלה. אני רוצה לעוף למעלה. מעלה, מי אמר שאני צריך להישאר על הקרקע? עכשיו, זה, אתה לא, אתה לא, אתה הרבה פעמים לא חושב על זה. זאת אומרת, לכן אני אומר, זה לא ש, זה לא, אין פה איזה חידוש לוגי מרעיש. אבל זה הרבה, כדאי לשים לב לזה, כי הרבה פעמים אתה לא חושב על זה. יש לי חבר ש זה אותו חבר שאמרתי קודם, שאנחנו אוהבים לחשוב על בעיות פילוסופיות. הוא הקים איזושהי חברה שנקראת SIT. Systematic Initiative Thinking. זאת אומרת, פתרון שיטתי, חשיבה המצאתית שיטתית. זאת אומרת, איך באופן שיטתי אפשר לפתור בעיות שדורשות יצירתיות. בדרך כלל אנחנו מבינים ששיטתיות ויצירתיות זה הפכים. יש איזה אלצ'ולר.
זה עזרת כללים?
משהו כזה. יש איזה רוסי, יהודי-רוסי אחד בשם אלצ'ולר, שהוא בעצם חשב על העניין הזה לראשונה, ניסה להגדיר איזשהו ארגז כלים מסוים, למדו אצלו את השני ישראלים שהביאו את זה לארץ, כשהם היו גמרו דוקטורט, או התחילו בעצם דוקטורט, הביאו את זה לארץ ועשו על זה דוקטורט. אז אני נפגשתי עם אחד מהם, כי רציתי גם להיכנס לעניין הזה, אבל לא משנה, בסוף לא נכנסתי לעניין, והוא אחרי זה הקים חברה, ועכשיו הוא נותן ייעוץ.
לא, היית נכנס לעניין, היית מיליונר, היית מפסיד המון
כסף. לא בטוח, לא בטוח, הוא לא מיליונר כזה גדול, אבל כן, הוא הקים חברה, והחברה הזאת מנסה להציע פתרונות. מדבר עם חברות ענק, IBM, פיליפס, זאת אומרת, מזמינים אותו, כל הבורד של המנהלים, הוא יושב איתם לימי עיון ופותר להם בעיות בצורה שיטתית. זאת אומרת, זה מעניין. אוקיי. יש ממשלות שמזמינות אותו, יש כל מיני דברים. אוקיי, יכול להיות, אבל אני אומר, העובדה היא שכנראה אנשים...
יכול להיות שהוא יצירתי.
העובדה היא שהוא פותר בעיות לאנשים, זאת אומרת, אני יודע.
הוא יצירתי, כי הוא יצירתי.
לא, לא, הוא מראה להם... לא. הוא מראה להם איך באופן שיטתי הוא לוקח אותם לפתור את הבעיה, הוא לא פותר.
כן,
הוא
רק כמו, אתה יודע, הוא
לא מכיר את התחום.
מביא אותם להמצאה, צעד צעד.
ואז, עכשיו, איך זה עובד? אגב, איך זה עובד? זה עובד בצורה הזאת שאמרתי עכשיו. בדרך כלל זה עובד ככה. הוא אומר, הטכניקות שלו, רוב הטכניקות שלו, יש לו כמה טכניקות, אבל רוב הטכניקות, זה אפילו לא שלו, רק הוא אסף אותם. רוב הטכניקות שלו בעצם בנויות ככה, מכיר את הבעיה. נרשום את הסט הפרמטרים שעומדים בבסיס, שמובילים אותנו לזה שאנחנו תקועים. ועכשיו ננסה לוותר על כל אחד מהם. בלי היגיון. סתם נזרוק אחד, נראה מה יוצא. יוצא משהו הגיוני? אז אוקיי, זאת אופציה. לא יוצא? אוקיי, נזרוק את הבא. יש פה 10 דברים שמגדירים את מגרש המשחקים. אחד מהם, נזרוק את אחד, לא הולך, נזרוק את שניים, נזרוק את שלוש, נזרוק את אחד וארבע, לא משנה, כל הקומבינציות האפשריות. ברגע שאתה עושה את זה ככה, באופן שיטתי, אתה מגיע לכל האופציות שיש. זאת אומרת, אתה, בעצם אתה יכול באופן שיטתי להגיע לכל מה ש... יש אופציות גם להוסיף, נכון. לאופציות האלה שתלויות בהורדה. אז אני אומר, בדרך כלל אנשים מצפים שאתה תהיה יצירתי כדי להגיע לזה, ובעצם אתה יכול לעשות את זה באופן שיטתי. מה שאני מנסה לעשות פה זה בדיוק אותו דבר. את הרבה פעמים פתרונות כאלה לדיכוטומיות נראות כמו איזשהו פרץ יצירתי. כשבעצם אפשר לעשות את זה בצורה די שיטתית. זאת אומרת, תנסו לבדוק איזה הנחות עומדות בבסיס הדיכוטומיה, ולבדוק כל אחת מהן האם אפשר לוותר עליה, האם אפשר לחלוק עליה. במובן הזה זה ממש אותו דבר. אוקיי? רק בתחום, רק אני לא עושה מזה כסף. וזה, בסדר, אבל זה עדיין בתחום הפילוסופי, זה מעניין.
זה קיים או לא קיים? אני חושבת שאפשר להגיד שיש קיום בדרגות שונות.
לזה אני מגיע עכשיו.
לא, כי אמרת שאתה לא יודע...
לא, לזה אני מגיע עכשיו. אני אומר, במובן הקודם, אני לא מכיר פתרון. אבל יש עוד טכניקות של חריגה מדיכוטומיה. הטכניקה הבאה, כאן דיברתי על תקיפת המסד המשותף. אוקיי, זו הטכניקה הראשונה. הטכניקה השנייה, זה באמת לצאת מהלוגיקה הבינארית. וכאן זה כבר כמעט כן במישור הלוגי. כמעט, זאת אומרת שעדיין הלוגי. אז כן, פרדוקס הערימה זה כמובן הדוגמה שכבר שמעתם ממני הרבה פעמים. מה? הערימה של פעמים, כן בדיוק. מה זה הרבה, זו שאלה גדולה. והפרדוקס הזה בעצם אומר שכשאני שואל את השאלה האם הצבר הזה הוא הערימה או לא הערימה, אז אני מניח שהתשובה יכולה להיות או כן או לא. בעוד שבעצם יכול להיות שהלוגיקה המתאימה יותר לענות לסוג כזה של שאלות, זה לוגיקה יפה או לוגיקה עמומה, ולא לוגיקה בינארית, של כן או לא. איזשהו רצף כזה של משהו שהוא לא הרמה, משהו שהוא קצת הרמה, משהו שהוא די הרמה, משהו שהוא מאוד הרמה, משהו שהוא לגמרי הרמה, ממש הרמה, לא יודע, אין מספיק מילים בעברית, אז תגידו בין 0 ל-1 הרמה. מידת הרמתיות שלו היא 0, היא 0.1, 0.34, לא יודע מה, פאי חלקי 4, הרמתיות, לא משנה מה שאתם רוצים, כן, בין 0 ל-1 צריך להיות. אז יש רצף של רמות של הרמתיות, בסדר? עכשיו, הרבה פעמים, כאשר מציגים בפנינו משהו שהוא דיכוטומי, מניחים לוגיקה בינארית. וצריך לבדוק האם הלוגיקה הבינארית היא באמת הדרך הנכונה לטפל בסוג הזה של השאלה. עכשיו, מתברר שבמושגים שהם לא מושגים מתמטיים מופשטים, כמעט אף פעם זה לא נכון לטפל בזה בלוגיקה בינארית. כמעט אף פעם. זאת אומרת, יש... כן, זה מתחיל בטיעוני דילמה. כן, אני יודע מה, אין טעם, זה הדוגמה, גם הבאתי את הדוגמה הזאת כבר. אין טעם לעשות מבחנים. למה? כי התלמידים העצלנים לא ללמדו גם כשיש מבחן, והתלמידים החרוצים לומדים גם בלי מבחן, אז בשביל מה לעשות מבחן? ממה נפשך למבחן מיותר? מה לא נכון פה? והרבה פעמים מעלים מין טיעוני דילמה כאלה. מה לא נכון פה? כן, שהחלוקה בין עצלנים לחרוצים היא לא דיכוטומית, לא עצלנים פתולוגיים מול חרוצים אולטימטיביים. יש פה רצף שלם של חריצות, 0 חריצות זה עצלן, 0.1 זה קצת עצלן, 0.3 זה די עצלן, 0.5 זה כבר ככה ככה, 0.7 זה כבר די חרוץ וכן הלאה. זה רצף בין העצלן לבין החרוץ. ולכן אתה צודק שלחרוצים הפתולוגיים ולעצלנים הפתולוגיים אין טעם לעשות מבחנים. אבל לכל המנעד שבאמצע, או לא לכל, אבל לחלק מהמנעד שבאמצע, יש כן טעם לעשות את זה. אז מה הייתה הטעות? הטעות הייתה שאנחנו מניחים שפה הלוגיקה הרלוונטית היא בינארית. וזה לא נכון, זאת לוגיקה עמומה, לוגיקה רציפה. אוקיי?
שאלה רבוביץ' אמר ספורט. אמר שבריאים חולים לא יכולים לעשות ספורט כי אסור להם. ובריאים לא צריכים בזה. אז...
זה בעצם אותו סוג של פתרון של בעיה, כי אתה שינית את המרחב של האפשרויות, או טוב, לא יודע בדיוק, זה לא בדיוק לא בינארי, פשוט אמרת שיש עוד הרבה אפשרויות, לא רק שתי האפשרויות
האלה. לא, ברור, אבל אני אומר, אבל פה לא הלכתי לאיזשהן הנחות אחרות, אלא תקפתי את זה במישור הלוגי עצמו. זאת אומרת, אתה מניח שזה או אחד או אפס, לא נכון, זה כל האופציות בין האפס לאחד.
ההנחה היא שזה או מישהו כזה או מישהו כזה, אז אתה אומר, לא,
בסדר, אוקיי, אבל זה לא ההנחה שהיא חיצונית. זאת אומרת, זה לא המסגרת שקבעה את הדיכוטומיה, אלא זה הדיכוטומיה עצמה. זאת אומרת, אני אומר, הלוגיקה עצמה היא לא דיכוטומית. זה מה, אתה יכול לקרוא לזה דוגמה פרטית.
אתה אומר בינארית, תיאוריה בינארית בעצם, כי זה בי זה שניים. אתה אומר
בינארית
זה
בדיוק בין. אוקיי, אוקיי, נכון. הייתי צריך להגיד בינארית.
כן,
אבל... זה למה תמיד אומרים בינארית.
לא, עכשיו זה יוצא טוב.
כן, כי זה בין. זה כמו שראיתי היום, מכירים את זה שיש אינציקלופדיה?
אינציקלופדיה.
אינציקלופדיה. יש באינטרנט, ראיתי היום... על עגנון, כן, ערך על עגנון באנציקלופדיה. זה אנציקלופדיה הומוריסטית, אתם עושים צחוק מכל העניין, אז זה חביב דווקא, יש שם כמה קטעים מאוד חביבים. כן, אז זה בינארי. באמת לא חשבתי על זה אף פעם שצריך להגיד בינארי בעצם.
כי הוא ממילא שם הבא.
אני יכול שאני כבר שבוי של זה. בכל אופן, אז זאת אופציה שנייה. זאת אומרת, יש עוד אופציה הזאת שאומרת, אתה מציב בפני דיכוטומיה, אבל מי אמר שהלוגיקה הבינארית היא הלוגיקה הנכונה? אולי הלוגיקה הבינארית היא הנכונה. אוקיי? וזה, אגב, בהרבה מאוד שאלות, כמעט כל דבר שנוגע למושגי יום-יום, בעצם נכון יותר לטפל בו בלוגיקה הזאת, ולא בלוגיקה בינארית. למשל, כן, דוגמאות שכבר נתתי, ממתי זה אחרי הצהריים? הילדים שואלים מתי אפשר לצאת לשחק בחצר. כן, אז 12 זה לא אחרי הצהריים. הוספת שנייה אחת לא משנה את הסטטוס שמצהריים לאחרי הצהריים. כן, נכון, אבל 5 זה כן אחרי הצהריים. אז מה קורה פה?
אתה חייב כן להתייחס, אתה חייב כן לחתוך.
אתה חותך.
להפוך את הדברים לכאילו הם כן...
אבל החיתוך נעשה באופן מלאכותי. החיתוך בעצם אומר, החוק אומר שמ-4 זה אחרי הצהריים. אין בעיה, אין בעיה, אבל אני אומר, צריך להיזהר לא להיות שבועים של החוק במישור הפילוסופי. כי במישור הפילוסופי יש רצף בין צהריים לאחרי הצהריים. החוק צריך לחתוך, כי צריך להגיד לאנשים מתי מותר ומתי אסור. אין קצת מותר וקצת אסור. אוקיי? אגב, בהלכה יש, אבל בחוק אין. אז כיוון שכך, אז אתה צריך להגיד, אוקיי, בין 2-4 זה נקרא צהריים. בסדר? לפני זה זה לא, ואחרי זה זה גם לא. אבל זה חיתוך מלאכותי. כשאתה שואל שאלה לגבי פרדוקס מהסוג הזה, אז החיתוך המלאכותי לא יעזור. כי אני שואל באמת למה אני קורא אחרי הצהריים, לא איפה זה מוגדר בחוק. בשפה שלנו, היום מושג אחרי הצהריים הוא קוהרנטי. הוא מושג שלא עומד בביקורת. הנה, אני מראה לך מתוקף אוטולוגית. הוא לא עומד בביקורת, אז זה לא יעזור לחתוך את זה מ-4 זה אחרי הצהריים. אני שואל למה באמת אני מתכוון בשפת היום-יום. כמו פרדוקס הערמה, פרדוקס הקרח, כל אלה זה כולם אותו דבר.
למה אתה קורא לזה לוגיקה? זה לא נורא צורם לי. זה לא לוגיקה בינארית או לוגיקה רב, זה לא לוגיקה בכלל. יש פה מושגים עמומים.
מקובל לקרוא לזה לוגיקה.
למשל, בסטטיסטיקה דרך אגב. חתכו את זה, אמרו, תוצאה מובהקת זה ככה, תוצאה לא...
אבל הסטטיסטיקה
עצמה. הסטטיסטיקה...
מה, לא
הבנתי? חתכו את זה, Receiver Operating Characteristics.
שמה זה?
אתה עושה קר, כאילו מה זה, למה אתה לא נותן להם לרדת אחרי הצהריים? כאילו את השכנים ישנים וכו', ואז משעה מסוימת כבר התעוררו הרוב וכו', ככה אתה שם
את הקר. לא, אז עדיין אתה עושה קאט אוף כלשהו.
ואז אתה קובע קריטריון, וככה קובעים את הקריטריון.
בסדר, אין בעיה.
מה זה הסיגנל ומה זה הרעש, מה זה הסיגנל.
בסדר, אבל זה עוד פעם קביעה מלאכותית.
לקחו את זה לכל בדיקת דם.
אין בעיה.
זה נקרא פתולוגי ומה זה
נורא. בסדר, אבל זה נכון, אבל זה החלטה, אבל זה החלטה מלאכותית. ממתי זה מהירות מסוכנת בכביש. גם שם אתה חותך.
שהוא הכי טוב, כאילו האופטימלי.
אבל זה עדיין חיתוך מלאכותי, כי אני שואל אותך ממתי זה אחרי הצהריים מושגית. לא השאלה מתי מותר לילדים לצאת לחצר, אלא מתי זה אחרי הצהריים. מעניין אותי, שאלה פילוסופית. שום דבר, שאלה פילוסופית. אני אומר לך שהיום...
אם זה להקריב קורבן מפלגת...
לא, לשום דבר. אתה שואל אותי אם עכשיו אחרי הצהריים, התערבת עם חבר שלך אם עכשיו אחרי הצהריים או לא. אתה שואל אותי אם עכשיו אחרי הצהריים. דווקא מינה לקידושי אישה, כן, בדיוק. אני מדבר שאלה, לא משנה, לא. בדיוק זה הנקודה, אני מדבר שאלה פילוסופית. ברמה הפרקטית תמיד אנחנו חותכים איפשהו, ובסדר, חיתוך מלאכותי פותר את הבעיה הפרקטית. אבל אני רוצה לפתור את הבעיה הפילוסופית, לא את הבעיה הפרקטית. את הבעיה הפילוסופית לא יעזור חיתוך מלאכותי, אני צריך להבין מה זה אחרי הצהריים, באמת. עכשיו, אין מושג יומיומי שהוא לא חשוף למתקפה הזאת. אין מושג יומיומי. אתם לוקחים, לא יודע מה, את הסידור הזה ואת הטישוס, חבילת הטישוס האלה. בסדר? אז אני אומר, תשימו תוכנת מחשב הכי פשוטה בעולם, לוקחת פיקסל, נגיד, באותו גודל של תמונה. לוקחת את הפיקסל מפה והפיקסל המקביל מפה, 0.9 כפול זה ועוד 0.1 כפול זה, והיא מציירת את התמונה שמתקבלת. התמונה תהיה מאוד קרובה לזה, אבל כבר לא לגמרי. קצת טישו, אבל כבר, נכון, נכון? אפשר לעשות רצף, כמו המטמורפוזה של... של אשר שם בין דגים, כן, בדיוק, בין דגים לציפורים אצל אשר או כל מיני דברים מטמורפוזות כאלה, כן, בדיוק. אז בעצם אתם רואים שגם המושג סידור מוגדר עד הסוף, הוא יכול להפוך לטישו בצורה רציפה. אז ממתי זה נקרא סידור? 0.8 סידור, 0.2 טישו, 0.9 סידור, 0.1 טישו, ממתי? אין מושג יומיומי שלא כזה, ממתי זה?
התמונה של זה, לא זה עצמו.
כן, כן, התמונה. לא, אתה יכול לעשות גם עצמים כאלה. את התמונה הזאת תייצר עכשיו. תייצר את התמונה, תעשה אותה, עצם אמיתי.
הוא ייקח את הסידור וחלקים ממנו מתחילים
להיות... תייצר, תיאורטית, כן. הדפסה תלת-ממדית. מדפסת תלת-ממדית, בסדר? תן לה את האינפוט הזה ומדפסת תלת-ממדית, היא מייצרת לך את הדבר הזה, אוקיי? אז עכשיו מה זה? זה סידור או לא סידור? כן, בסדר, לא... לא בטוח שכל דבר כזה גם אפשר לייצר.
מה? חייבים לעשות איזה סוג של שפה...
ביום יום,
הוא מדבר על הרמה.
בסדר.
אין שום דבר, מה זה אפור? אני גם לא
רב חד. נכון, בדיוק, זה מה שאני עושה. מה זה אדום? זה רצף שלם של אורחי גל, שאנחנו חותכים את זה בישרות שלנו בנוי באופן מסוים, אנחנו חותכים מפה עד פה זה נקרא אדום. ולמה קצת הלאה זה לא אדום, או קצת קודם זה כן אדום? אתה יכול לחתוך גם קצת קודם, זה לא... אין פה קו חד, אנחנו מעבירים איכשהו את הקו החד, בצורה כזו או אחרת, אבל זה בעצם רצף. עכשיו, העולם שלנו כולו בעצם מלא ברצפים. ואנחנו חותכים אותו בשביל הנוחיות, נוחיות השימוש, ובשביל שנוכל לאיכשהו לתקשר ולקבל החלטות. אבל הרבה פעמים הבעיות הפילוסופיות מתעוררות, ולפעמים הם גם בעיות, כשמצאת הפילוסופיה כמשהו שהוא מודל של הפרקטיקה, אז יש לנו בעיה גם ברמה הפרקטית. מציגים את זה כתגיד, זה אדום או לא אדום? זה קצת אדום. אנחנו לא חושבים לענות בצורה הזאת. זאת גם אופציה. זה קצת אדום וקצת לא.
מתי העובר נהיה...
כן, מתי העובר נהיה בן אדם. דיברנו פעם על הקבלת החלטות והרב והמציאות וכל מיני דברים כאלה, ושם באמת אוסף שלם של שאלות, שכולן בעצם הן שאלות שהתשובה עליהן היא תשובה רציפה. זה כמו הדוגמה הכי יפה במתמטיקה, אתם מכירים מה שנקרא פרקטלים. מימדים שבורים. אנחנו רגילים למימד 1, 2, 3, מספר שלם של מימדים. זה אנחנו רגילים. אז היה אחד בשם מנדלברוט, מתמטיקאי מ-IBM, כן? מוסד מחקר של IBM, זה פולני במקור נדמה לי, והוא המציא מימד שבור. יש צורות שהמימד שלהם הוא 1/3, או פאי. בסדר? לא 1, לא 2, לא 3, לא מספר שלם. זה מספר שבור.
יש בטבע הרבה
כאלה. יותר מזה. בטבע יש רק כאלה, זאת הטענה שלו. אין בכלל מימדים שלמים, זאת הפשטה שלנו. בטבע אין מימדים שלמים, בטבע יש רק מימדים שבורים. זאת הטענה שלו. זה לא בדיוק, אני חושב שזה נכון, אבל לא חשוב. זאת הטענה. מה אתה אומר?
לא
שם. אז הוא שובר משהו שנראה לנו על פניו ממש דיכוטומי. זאת אומרת, או שאתה מימד אחד, או שאתה מימד שתיים, או שאתה מימד שלוש. מי יכול בכלל לחשוב על...
מה? אורך,
רוחב, תלת מימד, דו מימד? כן, זה הממדים השלמים. אבל עכשיו, למשל, יש קו חוף. בסדר? זה אחת הדוגמאות המפורסמות של מנדלברוט. קו חוף.
קו חוף.
קח ציור של קו חוף, בסדר? ומה מייחד מימד אחד? מימד אחד זה אם אתה מגדיל את הרזולוציה פי 2, האורך גדל פי 2, נכון? אם אתה מגדיל את הרזולוציה פי 4, הוא גדל פי 4 וכן הלאה. מה מאפיין שני מימדים? תסתכל על שטח. תגדיל את הרזולוציה פי 2, השטח הוא פי 4, לא פי 2, נכון? האינדקס, זאת אומרת, החזקה, פי כמה גדל הגודל שעליו אתה מדבר, היא מגדירה מה המימד של הדבר הזה, נכון? עכשיו, קו חוף כזה, כשתגדיל את הרזולוציה פי 2, האורך לא גדל פי 2, אלא פי... כן, לא פי 2, אלא פי 3. פי 3. או פי 1.7, אם אתה רוצה, אז זה פחות מ-1.
זאת אומרת, אם זה יותר...
מה?
של העליות וירידות
וממד. כן, אני אומר, זה יותר מ-1, אז זה גדל פי 3, נגיד. בסדר? ה-3 חלקי 2 זה 1.5, לוג 2 מ-3 זה בעצם המימד. אז המימד הוא בין 0 ל... אז אתה רואה שהדבר הזה הוא בעצם צורה שהמימד שלה הוא לא שלם, הוא לא אחד, הוא לא שתיים, הוא אחד ומשהו.
למה? יכול להיות גם אינסוף.
לא, לא אינסוף. אינסוף זה פשוט, זה נגיד אינסוף שלם, נגיד, כן, אינסוף זה גבול, אבל המספר שלם גדול כרצונך זה בסדר, זאת הפשטה פשוטה, הכללה פשוטה. אני מדבר על מימד שבור, מימד של 1/3. אתה יודע, מה עם מימד מרוכב, אני לא יודע, או מימד שלילי, לא יודע, יכול להיות שבטח יש גם כאלה, אני לא בקיא שם במה עושים את זה. אבל באופן עקרוני, הכל יכול להיות. זאת אומרת, אתה מדבר על איזשהו גודל, שאם תסתכל עליו במשקפת שמגדילה פי 2, אתה תראה אורך שהוא פי 3. אורך של קו החוף הוא יהיה פי 3. למה? אתם מבינים למה? בגלל שאם אנחנו, תחשבו על מפה, מפה בקנה מידה של 1:50,000. תציירו את המפה עכשיו בקנה מידה של 1:10,000. אז זה לא מגדיל פי 5, זה מגדיל יותר. למה? כי אתם תראו מפרצונים שבסקאלה הגדולה לא ראיתם אותם. יתווספו לכם עוד מפרצונים. אז זה יגדיל בעצם את אורך הקו שאתם רואים, וזה יוסיף גודל, זה לא פי 5, פי 5 זה הבסיסי, אלא פי 6, או פי 7, או משהו כזה.
זה רק מתנאי שככל שתגדיל, תמיד תמצא עוד
מפרצונים.
נכון,
שיש
כאן,
אתה יכול להגיד את זה.
אם תגדיל עכשיו פי 25, זה יגדל באותו פקטור. אוקיי, זאת ההנחה. הטענה היא שלפחות בחלק מהדרך זה קורה.
לא, אפשר לצייר זה. יש לו מודלים, איך אתה מצייר? איך אתה בונה?
לא, אם אתה בונה מלאכותי אין בעיה, פתית השלג של פה.
זה לא רק מימד, זה רק מה שאתה ממצאי מדידה.
לא, 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 למה?
אני ברור שכשאתה תגיע לסקאלה של פחות ממטר, אין בקו החוף שום דבר פרקטלי. זה הכל קורה בסקאלות של
קילו. לא, אני לא בטוח. למה? יש מפרצונים של מילימטרים. מה זאת אומרת? מפרצונים של מילימטרים. בסלעים שהחוף נוגע מילימטרים. לא משנה, לא חשוב. אני אומר, ברמה העקרונית, הטענה שם זה שיש לפחות באיזשהו טווח מסוים בין סקאלה 1 לבין הגדלה פי 100, נגיד, יש איזשהו, כל פעם אתם תקבלו מימד קבוע, זאת אומרת, פי 2 ייתן לכם את אותה הגדלה כמו פי 4, כמו פי 8, זאת אומרת, זה ישמור כל פעם על אותו פקטור. אז אפשר להגדיר את זה כמימד של קו החוף. זה יישבר אחרי זה, בפי 100 זה יישבר, בפי חצי זה גם יישבר, לא
אבל
משנה.
אבל אני לא הבנתי, אבל הציור היא כן מימד של זה, שיש לנו מחקרי מדידה שעושים עיוותים,
מי אמר שהמציאות היא מימד שלם?
מה? כי במציאות אתה...
אתה מסתכל עליה במשקפיים.
המציאות היא אמת מסוימת.
אתה מסתכל...
שיכול להיות שאתה
מעבד את האמת. אתה מסתכל על זה במשקפיים. אתה מסתכל על זה במשקפיים כאלה שלא חושפים בפניך עוד משהו כשאתה עושה הגדלה. אוקיי? אבל אם אתה היית מסתכל במשקפיים שכן חושפות...
על המציאות.
לא, אז אני אומר, אתה לא יודע מה המציאות. אתה לא יודע מה המציאות. מה שאתה יודע זה מה אתה רואה. לא, לא המציאות הקיימת, המציאות שאתה רואה. המציאות שאתה רואה, לא המציאות הקיימת.
זה לא משנה כמה
תרדו,
ברמה
האטומית, לא יודע, כבר... אמרתי, יש מרווח מסוים שבו מוגדר המימד, הוא לא מוגדר מאפס לאינסוף.
זה
מרווח, נכון, זה מרווח בין הגדלה פי אחד, נגיד, זאת אומרת, גודל הרגיל, לבין פי 100, לא משנה. במרווח הזה, תראו, שכשאתם מגדילים פי 2, זה יגדל פי 3, כשאתם מגדילים פי 4, זה יגדל פי 6. זה שומר... מה?
לא צריך בכלל להקביל. אני אקנה מגרש של דונם, אני אביא טרקטור, אני אעשה בורות בערים, ועכשיו אני אמדוד את כל העליות בערים, יש לי פשוט שלוש
פרקטור. הנה סטארט-אפ.
נכון, הנה סטארט-אפ, יפה. סטארט-אפ יפה. סטארט-אפ נהדר. וואלה, זה לא חשבתי, זה סטארט-אפ יפה, לא?
אה? כל קבלן עושה את זה.
כן?
אני לוקח שטח ומבודם אותו לבוטו.
לא, זה פשוט. אבל הוא אומר, זה יפה דווקא. להפוך את השדה שלך לשדה שאפשר לגדל עליו יותר גידולים.
נכון.
תחפור בו, תעשה אותו ככה, ואז אתה יכול, יש לו שטח הרבה יותר גדול. כן.
לא, רש"י אומר את זה, יש גברה כזאת. יש גברה כזאת, רש"י אומר, שדרגו את הארץ. אז הוא בדק, בראש ההר יש יותר שטח שאתה יכול לגדל באשר על הדופן.
אוקיי.
אז הם כן הביאו את זה, אבל בכל מקרה צריך לנסות למכור ככה, לא נראה לי שעושים מזה כסף.
מה?
פילטר שמן במכונית.
כן.
תנועים ממברנה, ממקופל המון פעמים, ועל ידי שטח גדול, שטח פנים מאוד גדול.
לא, בסדר, אני יודע שמגדילים את שטח הפנים של דברים בצורות כאלה, אבל יפה, להגדיל את הסדק, אז יפה.
יש דבר פרקטי, בן אדם הזמין איקס כמות של דיו לצייר מפה, בקנה מידה מסוים, פתאום
הוא עושה
קנה מידה יותר גדול, לא מספיק לו...
צריך לדעת שפי 6 דיו, לא פי 5. אם אתה עובר מ-50,000 ל-10,000, פי 6 דיו. לא פי 5 דיו, כן, בדיוק.
רצונים.
אז אני אומר, זה דוגמה לשבירת דיכוטומיה שהיא נראית לנו לגמרי בלתי שבירה. זאת אומרת, או אחד או שניים או שלוש, מי היה מעלה בדעתו שיש מימדים שבורים, וגם את זה אפשר לשבור.
מי שהזמין דיו ולא הספיק לו.
כן, מי שהזמין דיו ולא הספיק לו, או שהוא משועמם ויושב ב-IBM וצריך להמציא מודלים מתמטיים חדשים. אז זה לא משנה, אבל זה...
ספק עבודה להמון.
כן, נכון? אז בסופו של דבר, מה שאני רוצה לומר, בינתיים הצגנו שני כלים לשבירת דיכוטומיות. כלי אחד, זה לנסות לבדוק את המסגרת שבתוכה מנוסחת דיכוטומיה, האם אפשר להתווכח על משהו מתוך ההנחות של המסגרת הזאת, והכלי השני, זה שהדיכוטומיה עצמה הרבה פעמים מציירת בשחור לבן דברים שבעצם יש הרבה גווני אפור באמצע. וצריך לשים לב שיש גם גווני אפור באמצע. אנחנו נראה דוגמאות לדברים האלה, ואני אביא עוד כמה כלים כאלה, יש עוד כמה וכמה כלים כאלה של שבירת דיכוטומיה, ואז נעבור לדוגמאות ונראה איך זה מתיישם, ואז אולי אני אשכנע אתכם שזה לא לגמרי טריוויאלי הדברים האלה. זאת אומרת שיש מקומות שבהם אנחנו נראה לנו שאנחנו תקועים, ואם יש לנו ארגז כלים מסודר, פשוט אפשר לעבור עליו. זאת אומרת, לראות האם אפשר להשתמש בכלי הזה, בכלי הזה, בכלי הזה, ובסוף זה נקבל תשובות. אוקיי.